כל חי אונליין, 93fm.co.il.
הוא עם כולם, הוא לא רק איתנו, עם כל אחד מישראל, ואנחנו רק דוגמה קטנה של מה שכל אדם שכול עובר פה בישראל, כל אנשים שנרצחו, ואנחנו משתדלים להאמין ולהיות חזקים ולזכור כל הזמן שאבא איתנו, והוא אוהב אותנו והוא נותן לנו כוח, ואנחנו מתחזקים כל האנשים המדהימים שבאים לפה.
את הדברים אמרה לאבי ממרן במהדורה המרכזית, שמה של האם לתפילה חווה רחל בת הילד השחר לרפואה שלמה. בניגוד לדעות התומכות באנישה קולקטיבית של כפרים שמהווים חממות של טרור, חבר הכנסת אמיר פרץ, שר הביטחון לשעבר, אמר הערב במהדורה המרכזית כי על פי תפיסתו צריך להנהיג שיטה הפוכה.
זה שיש אנישה כלפי המשפחה, זה בסדר, אבל זה שאתה סוגר כפר שלם, אתה לא משיג ביטחון. ליצור מערכת של הטבות, יישובים שבהם יש פחות הסתה, פחות גורמים קיצוניים. יש היום מלחמה גדולה מאוד בין העולם הערבי המתון לעולם הערבי הקיצוני. אנחנו צריכים לדעת איך לאכול את השור בקרניו, ואיך להצליח להיות חלק מהציר המתון הזה, ולהשתמש בו לטובתנו.
שר הבריאות יעקב ליצמן אמר במהדורה המרכזית לאבי ממרן כי שרת הבריאות הקודמת יעל גרמן אובססיבית לגבי כל דבר שהוא עושה, כך בנושא החזרת הפלואור למים וגם בנושא מימון טיפולי שיניים לילדים.
בקדנציה הקודמת שלי הכנסתי את הפלואור במים. כל הרופאים, כל האנשים הכי בכירים במשרד הבריאות חשבו שצריך לעשות את זה. הקודמת היא סך הכל במשרד הבריאות לא עשתה. דבר אחד היא עשתה, היא ביטלה את החלטה שלי. ונגד כל הדעת הרופאים הבכירים במערכת הבריאות. אז נזכרתי כאן, ביטלתי את הביטול שלה. זה הדבר לא יחיד שהיא עשתה. השארתי לה כסף 80 מיליון שקל לא עוד שנתיים מגיל 12 עד 14, טיפולי שיניים בחינם לילדים. היא ביטלה, למה? פתע, אולי ילדים חרדים, ינו מזה.
על פי תחקיר שביצע מפקד חיל האוויר עולה כי ביצוע מיצג והפעלת חיילי לבסיס חצרים במהלך ביקורו של יושב ראש חברת גוגל היה שלא לצורך ביצוע תפקידם המוגדר והיה שגוי, זאת על אף שהאירוע לא נועד להפקת רווח כלכלי או מסחרי. במהלך הביקור עמדו חיילים זמן ממושך בשמש הקופחת בצורת מותג החברה. הלקחים יוטמעו בחיל האוויר ובצהל על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד, נאמר בתחקיר. גורמים במערכת אכיפת החוק מעריכים כי תיק החקירה נגד שר הפנים אריה דרי צפוי להיסגר בקרוב. לדבריהם אין ראיות ממשיות למעשים פליליים, ועד כה השר דרי לא זומן לחקירה בעקבות החשדות שהועלו כנגדו. הפרסומים בעניינו רמזו כי החשדות נוגעות לעסקאות נדלן ולעסקאות אחרות שביצע בתקופה הבאה לא שימש דרי כשר, אך ככל הנראה אומרים הגורמים, עצם הדלפת הפרשה על התקשורת וחשיפתה לציבור פגעה באפשרות למצוא ראיות ולגייס עדים שיעידו בתיק. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
הלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי של ממש בטמפרטורות, בבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף, ביום רביעי התחממות, ביום חמישי ללא שינוי, וביום שישי שוב ירידה קלה במידות החום.
בחסות רוגע נופש, היעד המושלם לחופשה בלתי נשכחת בפסגות הרי האלפים.
עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
מקפיא בקו, 7 מגירות, ענק, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל כהלכה, באלעד במרכז רימון.
שלום, כאן אבי מילר. בשבילי החופשה המושלמת היא חופשה שגם השבת שלה חווייתית ושמחה. הצטרפו אליי לחופשה המושלמת של רוגע נופש עם יוסי גרז באלפים, הכוללת שבת מלאה וקדושה בחוויות ושמחה.
הצטרפו גם אתם לפרטים 072-235-4444 072-235-4444 רוגע נופש, מכל הסיבות שבעולם.
כמה תפילות, כמה דמעות, כמה סגולות. אז מתי כבר יגיע הזיווג? עוד ישמע, עוד השנה. זה הזמן להצטרף ולבנות את מקווה גנר שהוקדש על ידי תארת הבית לזכותם של הזקוקים לזיווג. רוכשים עוד היום אמה על אמה כזכות לזיווג הגון ובניין בית נאמן בישראל. וזוכים.
והקדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה, שכל מי שימסור נפשו ויתרום מכספו עבור טהרת הבית, שהקדוש ברוך הוא ישלם לו בדבר שהוא זקוק בו לישועה.
תורמים למקווה גנר כזכות לזיווג הגון.
טהרת הבית 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו טהרה אין יהדות.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
לבית המשפט לא ניגשים בלי עורך דין, למס הכנסה לא ניגשים בלי יועץ מס, ולביטוח לאומי לא ניגשים בלי העזרה של לבנת פורן. כוכבית 2468.
סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהיום למחר. אז אם אתם צריכים הלוואה לכל מטרה, דברו איתנו עוד היום ותקבלו את ההלוואה מחר. חייגו עכשיו לבנק איגוד, כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
מבצע כל הכסף של ארסי קולה יוצא לדרך. הקיץ שותים ויוצאים לקניות בהנחות ענק. שותים ארסי קולה, שומרים את הפקקים ונהנים מהנחות והטבות בלעדיות במגוון חנויות. פרטים בעיתונים ובכוכבית 8440. ארסי קולה
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר. עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
אז אנחנו בשעה השנייה של השידור הזה, של יצאות מהחיים, כאן חיים ולדר. מחנך כיתה ח' מזה 20 שנה, והסיפור שאני הולך לספר ירגש בוודאות את מאזיניך. יש בו מסר מיוחד במינו, במיוחד לקראת חג השבועות. לפני כמה שנים עברתי לחנך כיתה ח' בבית ספר אחד, שבצמוד לו ישנה חנות מקולת בשם מקולת שבתאי, שבה גם התלמידים וגם המחנכים לפעמים רוכשים לחמניות או שוקו. בפעם הראשונה שנכנסתי לחנות המקולת, וזה קרה לפני מספר שנים, עמד שם איזה רב חשוב עם זקן לבן. אני כמובן חיכיתי בסבלנות שהרב יסיים את הקניות, אך הוא עמד שם ואני הבנתי שהוא מחכה כמוני לבעל המקולת, שכנראה הלך לכמה סידורים. אנחנו עומדים כמה דקות ואז הוא שואל אותי, אתה מחכה למשהו? כן, אמרתי לו. אז בבקשה. אבל הוא לא נמצא, אמרתי. מי לא נמצא? שאל. הבעלים של המקולת, אמרתי. אמר, אוקיי, אולי אני יכול לעזור לך? לא, אמרתי, כבוד הרב לא יכול לעזור לי כי אני צריך משהו שקשור למקולת. ומה אתה צריך? הוא שואל אותי. לחמניה ושוקו, אמרתי. מצוין, אמר, אני אתן לך לחמניה ושוקו. הוא ניגש למקרר, הוציא שקית שוקו, לאחר מכן הלך לארון הלחמניות, שלף לחמניה, ארז את שניהם בשקית והגיש לי. הרגשתי נעימות שרב כזה חשוב משרת אותי ככה. וכשהוא מסר את השקית, הסמקתי כולי. אמרתי, תודה, וחיכיתי. למה אתה מחכה? שאל. אני צריך לשלם, אמרתי. מצוין, אמר, תשלם לי. כאן הרגשתי ממש ממש לא נעים. מצד אחד, אני לא אמור לשלם לו לבעל המכולת. מצד שני, הוא כזה רב חשוב, אם הוא אומר לי לשלם לו, אז מה, אני צריך לשלם לו? אני מעדיף לחכות לבעל המכולת, אמרתי לו, והפעם הרגשתי את הסומק כמו משקל כבד על פניי. מודי מתלבט מה לעשות, נכנס לקוח נוסף לחנות. שבתאי, תביא לי בבקשה קופסה של מלפפונים, חמוצים, תבנית ביצים, לחם פרוס, ארבע מעדן. חיפשתי חנו שבתאי ולא ראיתי אותו. מצד שני, מה שכן ראיתי זה את הרב החשוב, הולך מטפס, מוריד קופסת מלפפונים, רץ אל הביצים, מקרר מעדנים. רגע, אמר האיש, יש פה מישהו לפניי, לא? כן, הוא היה לפניך, אמר הרב, אבל הוא החליט לחכות משום מה. למי אתה מחכה, אדוני? שאל הלקוח שאחריי. לשבתאי, אמרתי, אני מתכוון לבעל המכולת. יש לך מושג איפה הוא? ריש צחק, הנה הוא לפניך, והצביע אל הרב. זה לא יכול להיות שבתאי, אמרתי, זה נראה רב חשוב. האמת שזה נכון, הסכים האיש, הוא באמת נראה כמו רב חשוב, אבל מה לעשות, קוראים לו שבתאי, והוא בא למכולת, שגם נקראת על שמו. הייתי בהלם. זה בסדר, אמר שבתאי, אני מבין שאתה בהלם, אני אמנם נראה רב חשוב, אולי הייתי יכול להיות כזה, אבל אני תלמיד חכם ששכח תלמודו. הבטתי בו, ידעתי מה פירוש המונח תלמיד חכם ששכח תלמודו, אבל ידעתי שלא להסתכל ולשאול אותו איך ומה. די היה לי באי הנעימות שקרתה עד כה, לא רציתי להחריף אותה, לכן פשוט שילמתי לו ויצאתי מהחנות. בחדר המורים סיפרתי לחבריי על התקרית המשונה. שני מורים ותיקים אמרו שהם שמעו משהו, שהוא היה פעם תלמיד חכם גדול, אבל לא יודעים מעבר לזה. התחלנו לדבר על העניין של תלמיד חכם ששכח תלמודו. למעשה המקור לזה היא הגמרה בברכות, חטא עמוד ב', אמר לאור רבי יהושע בן לוי לבניה, לזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו, דאמרינן לוחות ושברי לוחות מלוחות בארון. המפרשים מסבירים שכשם שתלמיד חכם ישן, עדיין נחשב תלמיד חכם, למרות שכרגע אינו עוסק בלימוד, כך גם יש להתייחס לתלמיד חכם שעמל והתמיד ולמד כל כך הרבה שנים, עד שהפך לתלמיד חכם, גם אם הדברים נשכחו ממנו. שלא באשמתו, עדיין יש לנהוג בו כבוד ככלי של קדושה. ממש כמו הלוחות הראשונים שמשה רבינו שבר בירידתו מהשמיים, כי למרות שהם נשברו, עדיין יש בהם קדושה גדולה, וחייבים לנהוג בהם בכבוד. ועדיין נותרנו עם החידה הגדולה. כמה כבר למד שבתאי המכולתניק? האם נחשב פעם לתלמיד חכם כמו המראה שלו? ומדוע שכח את לימודיו? העניין נשאר בצריך עיון גדול. במשך השנים נכנסתי פעמים רבות למכולת של שבתאי, בכל פעם שנכנסתי נהגתי בו ביראת כבוד, ודמיינתי שמולי עומדות לוחות הברית השבורות. עם השנים מסתבר שגם התלמידים בבית הספר יודעים ששבתאי הוא תלמיד חכם ששכח תלמודו. מסתבר שהוא אמר את זה לא רק לי, לכולם הוא אמר את זה, רק שהילדים לא בדיוק הבינו מה הפירוש של הדבר, והתייחסו לזה קצת בצורה מזלזלת. ההבנה שלהם הייתה ששבתאי בעצם היה בנעוריו תלמיד גרוע, שלא התאמץ ללמוד, וגם כל מה שהוא כן למד, הוא שכח. ואז הגיעה תקופה, בתלמידים החלו לזלזל בו בפומבי, לכנות לו שמות, להציק לו. צוות בית הספר ניסה לפעול כנגד התופעה, גילינו שזה הפך למעין סיפור ילדותי, הבנו שאנחנו חייבים לעשות משהו קיצוני, להפסיק את התופעה. החלטתי לחקור קצת אחר שבתאי. פניתי לכמה אנשים ואלה הפנו אותי לאנשים בני גילו. ככל שהרחקתי חקור, שמעתי שמות שאותם הכרתי, אבל לא היה לי נגיסות אליהם. מדובר ברבנים היושבים ראשונה במלכות, בין גדולי ראשי הישיבות של דורנו. אלה היו חבריו. זה החל לסקרן אותי. כולם אישרו שאכן שבתאי נחשב פעם לתלמיד חכם בעל קנה מידה גדול. היו כל מיני סיפורים, קצת שכח תלמודו, היו שאמרו מחלה, היו אמרו אירוע מוחי. זה פשוט קרה מזמן מדי, ואנשים לא ממש ידעו. הרגשתי שחייב להיות סיפור מאחורי זה. ואז הגעתי לאדם, דווקא בן גילי, הרבה יותר צעיר משבתאי, שכמה אנשים הפנו אותי אליו. הוא יודע את הסיפור האמיתי, הם אמרו, היה זה תלמיד חכם בפני עצמו, שבעברו היה בעל תשובה. נסעתי במיוחד אליו וישבתי איתו ערב שלם, והסיפור ששמעתי ממנו פתר לי את כל התעלומה. וכך הוא סיפר לי, שבתאי היה בחור המתמיד ביותר, באחד משתי הישיבות הידועות והטובות בארץ. יש בידי את שם הישיבה. הוא נהג ללמוד 18 שעות ביממה. היה לו חדר מיוחד ללמדנים שבאים רק לישון, בלי דיבורים מיותרים ובלי שום ביטול תורה. חוץ ממה שישב ולמד וסיים את השס, הייתה לו חברותה עם הרן בעלי קהילות יעקב, סטייפלר, זרצר צדיק וקדוש לברכה. הסטייפלר היה עושה לו מבחנים, ולא סתם מבחנים. הוא היה יכול לנקוב בשם של דף בגמרא ולשאול כמה פעמים מופיעה המילה רב באותו עמוד בגמרא. הכוונה היא לא רק לרב ושמואל, אלא לצירוף האותיות ריש ובית. שבתאי היה בין היחידים שידעו לענות לו מיידית. הוא היה גאון אמיתי. כמובן שהוצאו לו שידוחים הכי טובים, והוא גם התחתן עם ביתו של אחד מראשי הישיבות הכי חשובים, בת צדיקה וחכמה. הם נישאו, ושבתאי המשיך בלימודיו ביתר שאת. אבל בעצת רבותיו, מדי פעם התפנה מלימודו כדי לטייל עם אשתו הצעירה. ויום אחד, הם טיילו ליד שפת הים של קיסריה, סמוכה לחדר, ולפתע ראו מתוך המים שני אנשים המנופפים להם לשלום. זה נראה לו מוזר לשבתאי שמישהו מנופף לו מתוך המים לשלום, ולכן התקרב קצת לראות במה מדובר, ואז שמע זעקה, הצילו, אנחנו טובים. מבין שאף אחד לא מנופף לו לשלום. אנשים הללו פשוט טובים, והנפנוף שלהם הוא יותר בכיוון של להתראות. שבתאי לא היסס, הוא קפץ למים והחל להתקדם לכיוון הטובים. הוא הגיע לטובע הראשון, נמיס אותו על כתפיו, ופשוט הוביל אותו לחוף, שם הניח אותו ורד כדי להציל את השני. עם השני העניינים קצת הסתבכו. שבתאי אמנם היה חסון וקצת ידע לשחות, אבל הוא לא ידע את הכלל הכי חשוב של מצילים. היזהר מהטובע, הנאחז בכל מה שידיו מגיעות ובכל הכוח. וכשבאים להציל חייבים לבוא מאחוריו ולהתרחק מידיו. שבתאי בא אל הטובע מקדימה, וזה פשוט אחז בו כאילו מצא סלע בים, ובכוחות אדירים טיפס עליו כדי להינצל. אבל בדרך הוא הכניס את ראשו של שבתאי בכל הכוח אל המים. שבתאי החל להיאבק, אך לשב, ראותיו שיוו לאוויר לנשימה, אך ראשו היה במים. לאחר זמן מה של מאבק נכנע, והחל לנשום בתוך המים. לנשום בתוך המים, הפירוש של זה, הוא לטבוע. שבתאי הלך וטבע, ובינתיים הגיעו אנשים אחרים והצליחו לחלץ את שניהם מהמים. האיש שהטביע אותו ניצל בזכות הדקות שנאחז בו, והצליח להחזיק מעל פני המים את ראשו ולנשום. אבל את המחיר שילם הגיבור, והוא שבתאי התלמיד חכם שרק רצה לעזור. הוא מת מוות קליני. קליני הוא מוות של הלב, אבל לא מוות סופי של המוח. הגיעה ניידת טיפול נמרץ למקום, וכדי להעיר את הלב נתנו לשבתאי 12 מכות חשמל. הוא הושפז בבית החולים בסכנת חיים, ואת תחזירו אותו הרופאים להכרה, והוא יצא מכלל סכנה. אבל מכות החשמל שחטף גרמו לו לאובדן נורא. אולי לאובדן חיים, אבל אובדן של כל הידע שלמד ורכש בחיים. שבתאי יצא מבית החולים בריא בגופו וגם בשכלו. אבל הזיכרון, הזיכרון נמחק. כל אלפי הדפים ומיליוני המילים של תורה ומשנה, גמרא, תוספות ומפרשים שלמד, טבעו במצולות הים. הייתי בהלם. הסיפור היכה בי כמו מכת חשמל. שבתאי הוא לא רק תלמיד חכם בעל דרגה, אלא איש אמיץ לב וגיבור שסיכן את חייו בשביל הזולת, ואיבד כל כך הרבה מאותה סיבה. הסיפור עוד לא נגמר, סיפר לי בן שיחי. הניצול השני, זה שגרם בעצם לתביעתו של שבתאי, חש איסורי מצפון בלתי רגילים. לאחר ששבתאי חזר להכרה, הוא הגיע אליו לבית החולים כדי להודות לו על אומץ ליבו ומסירותו, ולהתנצל על מה שגרם לו. שבתאי הרגיע אותו ואמר לו שהכל משמיים. אבל האיש, זה שהציל, היה רחוק מקיום תורה ומצוות, לא עזב אותו. הגיע כמעט מדי יום כדי לעקוב אחר הריפוי שלו. יחד עם שבתאי ומשפחתו הוא התבשר את הבשורה הנוראה ששבתאי איבד את זיכרונו ואת כל מה שלמד. הוא ראה כמה שבתאי מתייסר. הוא הבין ששבתאי שילם מחיר הכי גבוה. היה מוכן לשלם את המחיר הכי גבוה בגופו ובבריאותו, ובלבד שלא ישכח את לימודו, או שלפחות יתאפשר לו לרכוש את הידע בשנית. שבתאי עברי, גופנית כמובן, אבל הקשר בין הניצול למציל המשיך. הוא הוקשה מסיותו, ובשלב מסוים גמלה בליבו החלטה גורלית. אני רוצה לתקן את מה שעשיתי לך, גם אם בשוגג, אמר הניצול. אני מבקש ממך לשלוח אותי לאנשים שילמדו אותי תורה ומשנה וגמרה, ואני אנסה לשחזר את מה שנמחק ממך אצלי. שבתאי התרגש, ואכן שלח את האיש לרבנים הכי חשובים שילמדו אותו. זה היה קשה לניצול, מפני שמעולם לא למד תורה ומשנה וגמרה, אבל מכיוון שהיה חד תביסה, הצליח להיכנס לנבחי הסוגיות ולהתחיל אפילו לאהוב את הלימוד. עם הזמן התקרב גם לתורה ולקיים את מצוותיה, עד שחזר בתשובה והחל להיות תלמיד חכם בעצמו. כיום, כמה עשרות שנים לאחר מכן, הניצול הוא רב של עיר שנותן שיעורי תורה לרבים. הוא לא תלמיד חכם כמו שבתאי, הוא לעולם לא יהיה, אבל הוא מתקרב ומתקרב לזה. והכי חשוב, הוא משתדל להחזיר לשבתאי את כל מה שאיבד. כבוד הרב, מאיפה שמעת את הסיפור הזה? שמעתי את עצמי שואל. אני עורך תחקיר בשביל תלמידיי, אולי תגידי את שמו של הניצול, שדע מי הוא, שדבר איתו, אם זה לא סוד. לא, זה לא סוד, אמר לי הרב, והתשובה על שתי השאלות היא אחת. אני הוא הניצול. מעולם לא חשבתי שיהיה דתי, ואפילו רב עיר. הכל בזכות שבתאי. הוא לא רק הציל את חיי, אלא גם את המשמעות שלהם. התרגשתי כולי. למשתי הניצול סיפר לי את הסיפור ממקור ראשון. לקח לי זמן להירגע מהסיפור, ואז ביקשתי ממנו שאם לא אכפת לו, שיבוא ויספר את הסיפור לתלמידי בית הספר שקצת מזלזלים בשבתאי. הוא הסכים ידית, וכך היה. כינסנו את כל ילדי בית הספר, והוא סיפר להם. והסיפור עשה רושם על אדיר על הילדים, והיחס אל שבתאי השתנה באחת, מהקצה אל הקצה. לא מזמן הגעתי למכולת וראיתי את אחד הילדים, דווקא הילד נמרץ ושובב. אומר לפי תומו, רב שבתאי, אפשר לקבל לחמניה עם שוקו? ואז ידעתי שגם אם שבתאי איבד את זיכרונו ואת האוצר הבלתי נדלה שאגר במהלך השנים, לפחות דבר אחד לא איבד. את הכבוד הנדיר שנרחש לשברי הלוחות ואת המעמד המכובד של תלמיד חכם ששכח את תלמודו.
שם בית לקירוב רחוקים, אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי לך לעצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים, זה ממש גבלת לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי בוא עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים, זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם אשריכם, מלאכת קודש כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי חיים יותר איכותיים. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים. אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישר.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
שלום, כאן אליהו שירי. כמעט בכל בית יש איזשהו אדם אחד שסובל מדיכאון או מחרדה. כשאנשים נחשפים אל ידע פורץ דרך, הם זורקים את הקביים הנפשיים, מצליחים לחיות חיים מלאי שלווה, חיי ביטחון. כדי לזכות בכך היום, יש בשורה נפלאה. מהבית שלכם, לא משנה מה המיקום ומה השעה, תוכלו ללמוד את כל זה דרך קורס טלפוני עם כלים פורצי דרך של ממש.
לפרטים 077-364-4444.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כינר המפואר, פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
משרד התחבורה ממשיך לשפר את השירות למענכם, הנוסעים. מהיום תוכלו לטעון מראש את כרטיס הרב-קו שבידיכם בהסדר ערך צבור, ולנסוע ברחבי הארץ באוטובוסים וגם ברכבת ישראל. נוסף על כך, בכל טעינה תהנו מהטבה, תוספת של 20% לסכום ששילמתם, או הנחה בהתאם לפרופיל האישי. ערך צבור אינו תקף ברכבת הקלה בירושלים. פרטים באתר משרד התחבורה או בכוכבית 8787. ערך צבור. פשוט לנסוע. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
אומרים שהדבר הכי קשה בעולם הוא להיות הורים. הדאגה האינסופית הזאת. במיוחד בתקופת הקיץ, כשהילדים נמצאים הרבה בחוץ. לכן, אל תשכחו לנהוג באחריות גם בכל הקשור לבטיחות בדרכים. למדו את הילדים ללכת רק על מדרכה, הרחק מהכביש, לחצות רק במעבר חצייה, כשהדרך פנויה, ולא להתפרץ פתאום לכביש. כן, גם אם יגידו, אוף, אמא, אני יודע, תזכירו להם. ככה זה עם ילדים.
חושבים חיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
מגהץ קיטור דלונגי, רק ב-349 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל כהלכה, באלעד במרכז רימון.
כבר יותר מעשור, דלתות פנדור במקום הראשון בישראל. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה בעשר השנים האחרונות, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת אריאן.
אימאלה, מה קורה כאן?
הזרוע הגדולה של מנוף יצאה מתוך המסעית ותפסה את השק הענק שבתוכו גדי וישראל.
גדי, תראה! מה קורה פה? ולמה אני מרגיש שאנחנו מתחילים לזוז? או-או, חוטפים אותנו!
חבורת אריאג!
חבורת אריאג, עכשיו בחנויות! למנויים חייגו!
0722-79-6666
אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית?
כולם מבטיחים הבטחות, אבל אין מי שבאמת ידאג לאותם אנשים חלשים ונכים וזקנים.
אף אחד מהם לא דואג, כי זה לא מייצר כותרות.
כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה ובחברות הביטוח. ייתכן שמגיע לכם כסף.
אנחנו נסייע לך לקבל קצבה, ואני יכול לומר לך, מניסיון של אלפי לקוחות, בעזרת השם תתקשרי לומר לנו שהוא מקבל קצבה.
האזינו ביום רביעי הקרוב ב-11 בבוקר לתוכנית עניין משפחתי, בהתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
למה שם למאות אלפים לא דואגים להם?
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
גדלנו במשפחה חמה וטובה, זוג הורים שנתנו לנו את כל מה שהיה להם. אמי הגיעה לארץ בחוסר כל והתחתנה עם אבי, שהיה בן משפחה מבוססת. הם הקימו בית למופת, 6 ילדים, בהם השקיעו את כל כוחם ומרצם. ואנחנו מצידנו הבאנו להם המון נחת. במהלך השנים ניסינו בזה אחר זה, הקמנו משפחות, הולדנו להם נכדים, ששימחו אותם מאוד. כמובן שהורינו תמכו בנו בכל מהלך, בכל לידה או אירוע, היו דואגים להעניק ברוחב לב. בזמנים קשים, אבי היה דוחף לנו תמיכה בלי שאנחנו בכלל נפנה אליו. איך ידע? רק לא הפתרונים. התבחדנו על כך, שכנראה העסיק צי של מרגלים, לדעת בדיוק מה מצבו הכלכלי של כל אחד, ולתמוך בו בעצרה. כשהיה בגיל 65 נפטר אבי. זה היה פתאומי, התקפת לב. זו הייתה מכה נוראה לכל המשפחה. אבא שלי היה מזרכז הבית, איש אהוב, חם ונדיב. לא היינו יכולים לדמיין את העולם בלעדיו. ולפתע זה נחת עלינו ביום בהיר. אמי קיבלה את המכה הזו הכי קשה. עד לאותו היום היא לא ידעה כלום על ניהול כלכלי. לא היה לה מושג על מקורות כספיים, על כמה אבי מרוויח, ואפילו לא איזה חשבונות בנקים יש לו. היא הייתה אשת חיל, ידעה לטפח את הבית, לבשל, לחבס, לדאוג לכל העניינים. אבל כסף בכלל לא היה בתחום שלה. לפתע היא נאלצה לעשות את הקשר בין המוצרים לבין מה שקונה אותם, לדאוג לדברים כמו פיצויים, ביטוח חיים, פנסיה, השקעות, נכסים, דברים שלא הבינה בהם מימינה ומשמאלה. כמובן שנכנסנו לעניינים, הרגענו את אמא שיש לה מספיק כסף כדי לחיות את חייה, בנחת עד 120 שנה. אבי צבר בחייו רכוש לא קטן, ובנוסף היו לו ביטוחי חיים, שבאמת אפשרו לאמי לחיות ללא חשש. אחי מסבלה מעצם היעדרו, אבי היה חסר לה מאוד, הם היו כל כך קשורים, שהיא לא הייתה יכולה להמשיך לחיות בלעדיו. ואז רב חיים ולדר, כשיום אחד שמענו את המתפללת שהשם ייקח אותה אליו, הזדעזענו ובאנו ואמרנו לה שהיא חייבת להינסה מחדש. בתחילה היא שללה את הרעיון מכל וכל, אך אנחנו התחלנו להציע לה כל מיני הצעות וגם לפנות לשדכנים. זה לקח זמן לא מעט. אך 5 שנים לאחר פטירתו של אבי, עמדה היא מתחת הרופאה בזיווג שני. זה היה נראה נפלא. הוא היה אדם חם ודואג, היה קשוב אליה, דואג לבריאותה, למזונה, למצב רוחה. מאוד שמחנו שסוף סוף אמא לא לבד, ושיש מישהו שדואג לה. זה השקיט את הכאב שחשנו. אבל דווקא האנשים שלנו ראו את מה שאנחנו לא ראינו. אמא שלך לא שמחה, אמרה לי רעייתי. אמרתי לה שאין בזה חידוש, שהיא מתאבלת על פטירת אבא. אבל היא אמרה שהיא משדרת לחץ. גם נשות החי אמרו כך, ואנחנו פתרנו זאת בדאגת יתר, אפילו באיזו ביקורתיות שאינה במקומה. אבל בשבת אחת, בנוכחות כולנו, קלטנו ברגע משהו לא תקין. אם היא אמרה משהו, הוא יישא אותה בקול תקיף, במבט, מבט חמור, לאחר מכן הוא סימן לה עם העין, והיא קמה ויצאה. היינו עמומים, לא אמרנו דבר. החלטנו לעקוב קצת יותר, והתחלנו לקלוט שהוא בנה מערכת חוקים שמגבילה אותה, שאינה מאפשרת לה לצאת ללא אישורו, שמכריחה אותו לבקש סליחה עם טעתה על פי דעתו, לצאת החוצה מהבית, לחשוב איפה היא טעתה, לחזור שוב, להסביר לה במה היא טעתה. בקיצור, אמנו היקרה הפכה שפוטה של מישהו, ככל הנראה, עם הפרעת אישיות. החלטנו שאחת האחיות תדבר על כך עם אמא. היא בתחילה הכחישה, אך לאחר שאחותי הציגה את כל העובדות הידועות לנו, הודתה שכי אכן כך הם פני הדברים. התחננה שלא נעשה דבר בנידום. הוא יחס עליי אם יגלה שדיברתי איתכם, אמרה. גם ככה הוא לא אוהב את זה שאני כל הזמן מדברת איתכם. אבל אמא, אמרה אחותי, את כמעט ולא מדברת איתנו מאז. אמא לא ענתה והחלה לבכות. ערכנו התייעצות משפחתית. הבנו שאמא שלנו נמצאת בצרה צורה. חלנו לבוא אליה כולנו ולומר לו כי היא לא צריכה להיכנע לו, היא לא צריכה לחיות כך. באנו, התיישבנו. היה נראה שהוא קל לה, שכולנו יודעים וכולנו עומדים לצידה. אמרנו שאנחנו לא רוצים לפגוע בזוגיות שלה, ואנחנו הרי אלה שדאגנו שתינסה בשנית, אבל לא ייתכן שהיא תסבול. היא נפתחה, סיפרה לנו דברים מאוד קשים שהיא עוברת. התברר שממלכה היא הפכה לשפחה. ומאחד שמעולם לא שמע אפילו דבר ביקורת, רק דברי פרגון. והיא עומדת מול מחבש של ביקורות ופגיעות יום יום שעה שעה. לא הבנו מדוע למרות כל היא רוצה להישאר. הסתבר לנו שהיה בו גם צד אחר, נדיב, מרעיף, מפרגן. רק יש לנו לקנות את זה. היא נשבטה בקסם הצד האחד ונפגעה אנושות מהצד האחר. משהו שכל בן משפחה של מישהו עם הפרעת אישיות עובר. התוצאה של השיחה הזאת הייתה הרסנית. מסתבר שהשיחה שניהלנו איתה הגיעה לאוזניו. הוא חקר אותה כפי שהיה עושה תמיד, ולאחר שהוציא ממנה כל מה שדובר, הוא הורה לה שלא לדבר איתנו יותר. והיא עשתה זאת. לפתע לא ענתה לטלפונים, וכשהגענו לבית הוא היה שם ואסר עלינו להיכנס, פשוטו כמשמעו. לא היה לנו ברירה, אנחנו הזמנו משטרה, אבל כשזו הגיעה לבית, השוטרת שאלה את אמי לדעתה, היא אמרה לה שזה גם רצון שלה. וכשהדברים נאמרו לנו, הלב שלנו נפל. אני לא יכול לתאר את השבר שאחז בנו, אמנו יולדתנו התכחשת לנו. זה מה שבתחילה הרגשנו. אחר מכן הוסבר לנו שהיא לא ברשות עצמה. מישהו פשוט השתלט על חייה, ולה אין כוח לעמוד מולו. עירבנו רבנים, אנשי ציבור, החלו מסעים ומתנים. בסופו של דבר מה שהצלחנו זה ליצור הסדר שהיא תבוא לשמחות שלנו. זהו. תמורת ההישג הזה היה עלינו להבטיח שננצור את לשוננו. ולא נדבר עם איש, במיוחד לא עם אמא, שום דבר, כנגד בן הבליעל שהשתלט על חייה. כל הרבנים שהיו מעורבים בעניין אמרו שכמה שהם ראו בחייהם, עדיין לא ראו שליטה כזו של אדם בזולתו. משפחה שלנו כולה שקעה בדיכאון. דבר אחד הוא לאבד אב, ודבר אחד הוא לדעת שבית ילדותינו חסום בפנינו, וגרוע מכל, אמנו שבויה בידי איש עריץ ושתלטן. לא ארך זמן רב, 5 שנים לאחר נישואיה לאיש הזה, 10 שנים לאחר פטירת אבי, נפטרה גם אמי. התקיימה הלוויה עצובה. כל הלוויה היא עצובה. וכאן הייתה עצובה 7 שנים, כי אפילו להתאבל לא נתנו לנו. הוא השתלט על הכל. לא נתן לנו שום מקום. אפילו את 7 לא נתנו לקיים בביתנו, בבית ילדותנו, בבית אמנו. כולנו ישבנו בבית שלי. אחר השיבה לקחנו עורך דין שיברר את עניין הירושה, וכאן חטפנו מכה נוספת. הסתבר שמי כתבה צבא ובא עם הורישה את כל רכושה לבעלה השני. ואחרי זה עדיין היה חלק שמגיע לנו, שכן שאדם נפטר, מחצית מהרכוש שייכת ממילא לאשתו, ומחצית אחרת מתחלקת בין האישה לילדיו. כלומר, רבע מהרכוש צריך היה להתחלק בין 6 הילדים. אבל האיש הזה החל להילחם איתנו גם על החלק הקטן הזה שלנו, על הרבע הזה. בצורה עמומית תודה כשלא יישאר מהרבע הזה דבר, וגם על מה שכן נלחם ונלחם ומשך אותנו. נותרנו עם פרוטות שלא הספיקו לאיש, אפילו את הדירה מרווחת שבגר הוא צריך לפנות, למרות שרבע ממנו היה שייך לנו. איבדנו אב, איבדנו אם, איבדנו רכוש עצום שיכול היה לחתן בכבוד חלק מילדינו. אני לא צריך להסביר לאיזה ייאוש הוביל האיש הזה את כל המשפחה. התחלנו מהליך בית דין, כמובן לא הגיע. מכיוון שהוא לא צי דינה, נותר לנו רק בית משפט, ובהלכה לא תופסת. פנינו לבית המשפט כנגד כל הסיכויים. אכן כל ההליכים היו נגדנו, ניסינו להוכיח שאם היינו הייתה תחת שליטה של האיש הזה, חיילינו חרס בידינו. שכן עורך דין ושני עדים נתנו תוקף לצבא, אבל לשפיות דעתה של אמנו. לא הראינו על שפיות דעתה, אבל טענו לשליטה לא הוגנת עליה. זה לא תפס. בקשה הייתה לנו אחת. ביקשנו בבית המשפט רשות להיכנס לבית ולעשות בו חיפוש. השופט לא הבין מה אנחנו רוצים. אמרנו לו שאנחנו בטוחים. בטוחים שאמא שלנו השאירה עוד צבא, אולי. והם לא בטוחים, לפחות רוצים להיות בטוחים. האיש הזה התנגד לכל כוחו, בכל כוחה, מכיוון שעדיין הייתה לנו בעלות עתידית אל רבע מהבית. בית המשפט בסופו של דבר אישר לנו את הכניסה. האמת שלא תלינו הרבה תקוות, כי הוא משך את הזמן. היה ברור לנו שיעשה הכל כדי שלא נמצא שום מסמך שיסייע לנו. אבל בתוכנו האמנו, וכשנכנס האישור נכנסנו, ובתוך 5 דקות יצאנו. הוא היה המום, הוא לא הבין למה זה לקח לנו כל כך זמן קצר. תימונו לא לקח הרבה זמן. כמה ימים לאחר מכן הוא קיבל זימון לבית המשפט לקיום צוואתה של אמי. אנחנו הצגנו צוואה שנכתבה על ידי אמי 10 ימים לאחר שכתבה את הצוואה שמורישה לו את הרכוש. זו שהייתה חתומה על ידי עורך דין, עם שני עדים. האמת שהיא הייתה צוואה פחות טובה משלו, מפני שלא היו חתומים עליה עדים, ומשום שלא נכתבה בידי עורך דין. זה היה מכתב של אמא שלי. אבל הדברים שנכתבו שם גרמו לבית המשפט להפוך את החלטתו. היא כתבה לנו: ילדיי יקרים, אני נמצאת בשבי שמקצתו ברצון ורובו אינו ברצון. איני יכולה איתו, אבל איני מסוגלת להיפרד. האישיות שלי חלשה מדי. לפני כמה ימים הוא הכריח אותי לכתוב צוואה שמנשלת אתכם מהרכוש. אני לא יכולה להסכים לדבר הזה, אבל אני לא יכולה להראות התנגדות, לכן אני רושמת כאן צוואה הפוכה, ובה אני מצווה את הרשויות לבטל את הצוואה הראשונה שכתבתי. אני מודיעה שהיא נכתבה תחת לחץ, ולמרות שאני שפויה, שום דבר לא נכתב במידעתי. אני מטמינה את המכתב הזה במקום שידוע רק לי ולילדיי, ומקווה שישתחשבו ברצוני האמיתי, שהרכוש שצברנו, בעלי ואני, יועבר לילדים שהולדנו וגידלנו וימשיכו את דרכנו. אמי חתמה בשם מלא והוסיפה חתימה מסוסלת. הלם נפל על בית המשפט. כולם, כולל השופט, לא היו מוכנים להתפתחות כזו. עורך הדין של האיש התנגד לצוואה, הוא טען שהיא ללא עדים וללא עורך דין, ואפילו האשים אותנו בזיוף. השופט ביקש לעיין בשתי הצוואות והחליט שעל פי ראות עיניו מדובר באותו כתב, אבל ליתר ביטחון הוא שלח את שני כתבי היד לבדיקה גרפולוגית מקצועית. בתוך שבועיים התקיים דיון נוסף. חוות הדעת קבעה פה בצורה שינה משתמעת לשתי פנים, כי שני כתבי היד הם של אותה אישה. השופט קבע כי מאחר והאישה הביעה את רצונה הברור שרכושה יעבור לילדיה, הוא קורא לשתי הצדדים להתפשר, ואם לא, הוא יחליט את החלטתו. והשם הקשה את ליבו את של האיש. הוא לא הסכים להתפשר בשום פנים ואופן, למרות שהצענו לו לקבל סכומים נכבדים. הוא לא הסכים לוותר על הדירה ועל הנכסים, ובלית ברירה, בחלוף מועד הגישור, הופענו שוב בבית המשפט. טענתו הייתה כי מרגע שניסה לאימנו בהיעדר הסכם המון, הוא בעלים של מחצית הרכוש. ועל כך, אמי לא יכולה אפילו לכתוב צוואה, ועדיין הוא טוען לגבי המחצית האחרת. ומה ענה לו השופט אם לא כך? אדוני נתבע בדין תורה וסירב. בדין תורה אולי יכולת לקבל את המחצית מדין מה שקנתה אישה קנה בעלה. אבל אתה סירבת לדין תורה ובאת להישפט כאן. ומה לעשות? על פי חוקי המדינה, כל הנכסים שצברה אישה עד לנישואיכם שייכים לה. על פי מה שראיתי, לא צברתם יחד נכסים נוספים. והנה אני טועה, כל מה שידעת לעשות זה דווקא לבזבז את מה שאתה יכולת מכספה. מה שנותר לך זה רק הצוואה שהעניקה לך את הרכוש. אך כנגד זו רשמה אישה הצהרה שאומתה על ידי גרפולוג, שהצוואה שהיא רשמה לך הייתה לא מרצונה, ושכפית עליה את זה. היא לקחה אינך זכאי לשום פרוטה אחת מהנכסים, ותאמר יפה תודה שאני לא מחייב אותך על הכספים שבזבזת. צא מהדירה מלאלתר. הרכוש כולו, כולל חשבונות הבנקים שצירפת על שמך, יימסרו לידי הירושים החוקיים. קשה לי לתאר את מה שהיה שם. התחבקנו, בכינו. אחרי הייאוש הגדול והסבל שהיה מנת חלקנו, הצדק יצא לאור. קשה לתאר את השמחה על כך שאבינו ואימנו רואים מלמעלה שכל מה שעמלו הגיע לידיים הנכונות. אבל הסיפור לא נגמר. האיש ברוב חוצפתו ועזותו הלך לבית הדין לתבוע אותנו. מכיוון שאנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות, הלכנו. אבל שם התהליך היה קל ופשוט. עדיין אם הביאו פסקי הלכה שעל פי אם התובע ביקש מהנתבע לבוא לי בדין תורה, והנתבע סירב, ובית הדין נתן אישור לטובו בערכאות, מה שקרה לנו, והנתבע הפסיד בבית המשפט, הוא לא יכול לחזור בו לבקש דין תורה ולטובו בדיני ישראל. אבל כאן הפתענו אנחנו את בית הדין ואמרנו כי אנחנו רוצים לפעול על פי דין תורה. בית הדין לאחר החקירה ודרישה פסק כי כיוון שאימנו נישאה לאבינו חסרת כל ולא היה לו לרכוש משלה, על פי דין תורה כל הרכוש שנצבר שייך לבעלה. מדין כל מה שקנתה אישה קנתה בעלה, זכיתם ברכוש אין מצד חוקי התורה ואין מצד מנהג המדינה, אל לכן לחוש כלל לירושתכם. זה הסיפור שלנו, ועדיין השארתי לסוף את התשובה לשאלה שמרחפת, שריחפה בדיונים בבית המשפט ונשאלה על ידי השופט, ובטח תשאל גם על ידך, חיים ולדר. צוואה זו, מאין צצה פתאום? הוא שאל אותנו. איך זה שלקח לכם בדיוק 5 דקות למצוא אותה? מעבר לכך שאנו וילדינו זכינו ברכוש שיגרום לנו לרווחה כלכלית, אין לך מושג כמה עובדה שהייתה לנו לכל אחד מאיתנו פינה של אמא. זה נתן לנו לכל אחד מאיתנו תחושה בל תתואר. ואם חשבנו שבגיל 18 היא כבר הייתה מיותרת, כעת אנחנו יודעים היטב שהתחושה הזאת תלך איתנו עד יומנו האחרון, ותעבור מאיתנו גם לילדינו. יש לי גם שם לסיפור שלך עם משמעות כפולה, הפינה של אמא. אנחנו מסיימים את הספיישל המיוחד של עצות מהחיים. כאן חיים ולדר, ולהשתמע שבוע הבא בתוכנית עצות מהחיים. Thank you.
מה נשתנו קורבונוי מכל הקורבונוי?
מבצעי שבוע הספר חוזרים ובגדול! למשך שלושה שבועות בלבד, מכון ירושלים מאירים את עולם התורה עם עושר תורני במחירים מיוחדים. גם קופונים וגם פריסת תשלומים נוחה במיוחד. מהרו, ירושלים רחוב יעקב מאיר 10, בנק ירושלים לשעבר. בני ברק, רחוב ירושלים 10, ובחנויות הספרים המובחרות. מוקד הזמנות ראשי 02-651-06 27. והשנה ניתן לרכוש גם באתר מכון ירושלים, מורשת היהדות בתפארתה.
לנופש קיץ בכנרת, סוף שבוע מיוחד עם ארגון ותתפלל חנה, שלושה ימים במלון כנר המפואר, פרשת בלק 14 ביולי במחירים מיוחדים, פעילויות מגוונות לכל המשפחה והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. לפרטים 052-55-00-654 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
שלום, כאן אליהו שירי. תופעת הדחיינות, איזה מחיר היא גובה מאיתנו התופעה הזו של לדחות דברים כל הזמן? יש הזדמנות לעשות לכך סוף, קורס טלפוני שמגיע עד לבית שלכם.
הצטרפו גם אתם לאלפים שכבר שיפרו את איכות חייהם. לפרטים 077-364-4444.
חושבים שהילדים כל היום בבית? איפה? כשיש אור בחוץ, הם בחוץ. הולכים, משחקים ורוכבים על אופניים. אז אתם, הנוהגים בעיר, שימו לב. במיוחד כשאתם בסביבת ילדים, ליד גינות משחקים, בתי ספר או גנים. שימרו על ערנות גבוהה ועל מהירות נמוכה. ושימו לב לכל ילד העלול להתפרץ פתאום לכביש. כי הילדים של היום, כמו תמיד, הם ילדים. והאחריות, כמו תמיד, היא שלנו, הגדולים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה, rsa.gov.il.
חופשה במלון אירופה בדבריה, הכולל כניסה ללונה גל, לחמי דבריה ולחוף הנפרד ללא עלות נוספת. חייגו עכשיו 0357 5x8.
כבר יותר מעשור, דלתות פנדור במקום הראשון בישראל. בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה בעשר השנים האחרונות, נבחרו דלתות פנדור שוב ושוב, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה החדשה של חבורת הרייג.
ילדים היו מבועלים, הם לא שמו לב מה שקורה סביבם. אני בטוח שהם לא עלו עלינו.
אני מקווה בשבילך שאתה צודק. בכל זאת נראה לי שלא מדובר בילדים תמימים. והם הולכים להתחרט על זה.
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הורים, לקראת החופש תרגלו עם הילדים את כללי החצי הבטוחה.
כל חי תמיד איתי כוחה.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב עכשיו חצות באולפן יעקב גפן. שלוש פיצצות מרגמה נפלו והתפוצצו ברמת הגולן סמוך לגבול הסורי. ברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו לענייני חוץ וערבים שלמה ריזל מוסר כי ככל הנראה מדובר בזליגה מהקרבות בתוך סוריה ולא בירי מכוון. הוא מציין כי במשך הימים האחרונים מתנהלים בגולן הסורי, בעיקר באזור קונטרה, קרבות תקשים בין צבא אסד למורדים הסורים. קרבות אלו מכונים בישראל צמודי גדר, כיוון שהם נערכים סמוך מאוד לגבול עם ישראל ונשמעים היטב ביישובי הגולן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב על פרסום החקירה שמתנהלת נגדו כי קיבל לכאורה כספים מאנשי עסקים בחול ואמר, שטויות, זה דבר שחוזר על עצמו בכל פעם שאני יוצא לביקור היסטורי בחול, שומעים על איזה חקירות. תגובת נתניהו. בטקס שציין 40 שנים למבצע אנטבה שנערך בשדה התעופה באוגנדה, אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הסלקציה שהייתה בשואה חזרה על עצמה בחטיפת המטוס.